עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על האם אתם סובלים מכאבי בטן או מנפיחות, אילו מזונות כדאי לכם לשים לב אליהם. בפינת המיתוסים, האם באמת חומץ תפוחים שורף שומן ותורם לירידה במשקל? מחקר על החומר המשמר שעלול לגרום לסוכרת, שימו לב, בפינת טוב לדעת על תה ירוק, השפעתו על הבריאות, אולי גם על המשקל, ובמתכון לשבת, מאפין סטונה, בפחות מ-100 קלוריות ליחידה עם המון חלבון, רעיון ומתכון של שלומית מקורס הדיאטה שלי. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, אפשר ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. כל שליחת תגובה מתקבלת בברכה, אנחנו נחזור אליכם. וגם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לשלוח שאלות בתגובות לשידור, כמובן לסמן לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, אבישג אליאסף שוסטר, ברוכה הבאה, אחראי על הדיגיטל, ג'וני דוב, ועל הפייסבוק, רון שהין. אז חשבתי על הרבה אנשים שסובלים מכאבי בטן, הרבה פעמים, כמעט כל יום אפילו, ועושים בדיקות רפואיות, ואומרים להם הכל בסדר, והם לא יודעים למה זה, ולפעמים... כמובן שזה קשור לתזונה, אני אומרת כמובן כי בעיניי כמעט הכל קשור לתזונה, ויש אולי כמה דברים שלא שמנו לב אליהם ושווה קצת לחדד את העניינים האלה. אז הדבר הראשון שעולה לי בראש זה שלהרבה אנשים קשה מאוד לעכל ירקות. כמות גדולה של ירקות יכולה לגרום לנפיחות מאוד חזקה בבטן. אנחנו לא לעשים טוב את הירקות והפירות, ואז לקיבה מגיעות חתיכות מאוד גדולות וקשיחות של הירקות. הקיבה צריכה ללוש את האוכל, זה אחד התפקידים שלה, אחד משני התפקידים החשובים שלה, ללוש את האוכל, ללוש, 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 כדי שזה יגיע למעיים במצב כזה של מחית. קיבה מנסה ללוש את הירקות הקשים, גזר, פלפל, היא לא מצליחה, זה נשאר בבטן מספר שעות, ועלול לגרום לנו לנפיחות ולכאבי בטן. אז או, שימו לב לאכול ירקות רכים במקרה הזה, או פשוט ללעוס ממש 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 טוב, לי באופן אישי כן, יש נפיחות וכאבי בטן מירקות, אבל זה לא מספיק. מפריע לי בשביל שאני אפסיק לאכול כמויות גדולות. דבר שני שכדאי לשים לב אליו, זה רגישות ללקטוז. הלקטוז הוא סוכר החלב. שחיות נולדות, יונקות, אז יש להם אנזים שנקרא לקטז, שהתינוק או איזושהי חיה אחרת קטנה יונקת חלב, אז הלקטוז הזה מפרק את סוכר החלב, אבל עם הגיל יש ירידה אצל חלק מאוד גדול מהאנשים בכמות הלקטוז הזה, ואז צריכת מוצרי חלב גורמת לתסיסה של, של חיידקים במעיים ולגזים, וזה עושה נפיחות וכאבי בטן. מה זה אומר? שאם יש כאלה כאבי בטן בעיקר אחרי צריכת מוצרי חלב, כמה שעות אחרי אפשר לנסות חלב סויה או חלב נטול לקטוז, או אולי גבינה צהובה שכמעט שאין בה גבינות קשות בכלל, כמעט שאין בהן לקטוז בכלל. הגורם השלישי שכדאי לשים לב אליהם, המון אנשים היום רגישים לגלוטן. לא רק אלה שסובלים מצליאק, שזה מחלה אוטואימונית, הרבה אנשים אחרים. יכול לעשות להם נפיחות וכאבי בטן, כל מה שמחיתה, לא רק לחם. פסטה, פתיתים, סולת, קוסקוס, כל המאפים, בורגול, סוגים רבים של דגני בוקר וגם שיפון. אבל שימו לב, לחם קל וכל לחם שהוא מאוד מאוד אוורירי, הוא מכיל גלוטן בכמות יותר גדולה, כי הגלוטן מאוד מאוד חשוב לתהליך ההתפחה, אז לחם קל יכול לגרום לכאבי בטן יותר ממאפים אחרים, או כמובן מפסטה או פתיתים כמובן. גורם נוסף שכדאי לשים לב עליהם במילה אחת, גזים ממוצרי דיאט. חלק מהממתיקים המלוכותיים, או אולי כולם בעצם, משפיעים לנו על חיידקי המעיים, משבשים את האיזון של חיידקי מעיים, זה יכול לגרום לגזים ולכאבי בטן. אפשר לנסות לכמה ימים, לא לצרוך שום דבר שהוא דיאט או עם ממתיק מלאכותי, ולראות אם יש שיפור. ואחרון חביב במילה אחת, משקאות מוגזים. אנחנו בולים אוויר, אז יש שם אוויר, סיב 2, לא מזיק, אבל מאיפה הוא יוצא האוויר הזה? עד שהוא נספג או עד שהוא יוצא, זה לוקח זמן, ולבינתיים זה יכול לגרום לחלק מהאנשים לכאבי בטן, אז גם את זה שווה לנסות כמה ימים, לראות אם יש שיפור, ואם לא, סימן שזה מסיבות אחרות. שלנו מאזינה, מאזינה על הקו, שלום.
שלום, היי, מה היה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר, תודה, יש לי שאלה.
כן.
אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי, אבל...
נקווה?
אולי.
נקווה.
איך? כן, בצריכת נגיד מוצרי מזון שאני הולכת לסופר וזה, ואני רואה שם, איך אפשר לדעת בשיטה קלה, כאילו לחשב כמויות, לדוגמה, כפית מלח זה 2600 מיליגרם.
יפה.
ככה אני שמע, אבל איך אני יודעת בכל דבר כשאני צורכת, איך אני מחשבת לעצמי שלא לעבור נאמר את הכמות הזאת? לדוגמה,
איזה כמות? של 2600 ליום?
כן, כן.
לא, אבל את תשמעי, אז תקחי בחשבון שזה התעסקות רצינית, אבל לפעם אחת בלבד, כי את בונה לעצמך תפריט, ואחרי זה כבר לא. אז פעם אחת את תצטרכי קצת לבזבז על זה קצת אנרגיות, סבלנות וזמן. אוקיי. ונגיד סתם,
אני מוכנה
דוגמה,
לזה, גם לגבי...
כן,
לגבי
אשימי לב, נגיד סתם, את קונה לחם, כן, כן סתם דוגמה, לחם כן. לא משנה, אורגני, בלי חומרים משמרים, יכול להיות הלחם הכי בריא בעולם. לפי
כן,
החוק, בטבלה...
מה שאת אמרת, מה...
מהמם. עכשיו, את, על כל מוצר, כמה טבעי שהוא לא יהיה, צריך להיות רשום כמה נטרן יש בו. ואז את מסתכלת על הלחם, יש אני סתם נתתי דוגמה על הלחם, יש לך בממוצע 700 מיליגרם נטרן ל-100 גרם. את צריכה לשקול את הפרוסה שלך, נניח שהיא 30 גרם, אז 30 גרם זה בערך שליש מה-700, 230 מיליגרם נטרן, יש לך בכל פרוסה, את רושמת לך על דף, אכלתי ארוחת בוקר פרוסת לחם, את רושמת ליד זה 230. שמת כף גבינה. על הגבינה רשום לך, נניח, סתם דוגמה, קוטג' של חברה מסוימת, 320 מיליגרם נטרן. ואז את לוקחת כף קוטג', כף זה נגיד 50 גרם, זה חצי, מה-320, אתה אכל כף קוטג', את רושמת ליד זה 160 מיליגרם נטרן. אל תתייחסי לנטרן שיש בעגבניה, למשל, או במלפפון, או בדברים שבאמת לא רשום עליהם כלום, כי זה גם שולי ו... לא משמעותי, כאילו בירקות, בפירות, למשל, בקטניות יבשות, אין בכלל אם את לא מוסיפה מלח. עכשיו, נגיד את ארוחת ביניים, אכלת תפוח, ליד זה את עושה קו, לא צריך לדעת כמה נטרן יש בזה, זה לא משמעותי. ואז ארוחת צהריים, את אוכלת חזה אוף, על החזה אוף אמור להיות לך רשום, ואם לא, את מחפשת באינטרנט, יש אתרים שרושמים לך את הערך התזונתי של הכל, כולל נטרן וזה. מחפשת, את רואה ל-100 גרם חזה אוף, יש נגיד 400 מיליגרם נטרן, את רושמת את ה-100, אכלת 100 גרם חזה אוף, את רושמת 400. כבר עד עכשיו הגענו לבערך נגיד 700, ואז את רוצה להגיע ל-2600, את יודעת איך להתנהל שער היום, אבל יום אחד את צריכה לרשום, לשקול כל מוצר שיש לך, אם אין לך משקל ביתי, לדעתי זאת הוצאה משתלמת, אני עכשיו קניתי, נורא רציתי שחור זכוכית, שיתאים לי לשיש, כמצאתי ב-49 שקלים והוא מהמם. וכל דבר אני שוקלת, לראות כמה חלב סויה שמתי בקפה לפעמים, שאני סתם לא יודעת למה, זה מעניין אותי.
תגידי, ואין להציג ככה להוריד את זה מאינטרנט או משהו של כל המוצרים כאילו?
בטוח יש, אבל אל תשמחי עליהם, תשקלי מה שאת אוכלת, אני ראיתי כל מיני אפליקציות שהן מגזימות.
אני אבדוק אותם אם אני לא יודעת.
לא, אני יודעת, אני לא יודעת, אני לא משתמשת, אני בגילי המופלג נוטה לא להשתמש באפליקציות, ואני אגיד לך גם מה, אני רואה שאנשים נהיים אובססיביים, ואז הם נכנסים לרמות דיוק מיותרות שעושות להם בעיות נפשיות, למשל איזה...
לא, תשמעי, אני רוצה לשמור על הלחץ דם שלי.
כן, 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 אז פעם אחת את בונה לך את התפריט ומחשבת.
באמת, כמה סוכר, כמה מותר ביום, זאת אומרת...
כמה שפחות, מה זאת אומרת?
אין מותר ביום. ולא לעבור את...
אין מספר כזה, כמה שפחות. בן אדם, מה זה רגיל? אין רגיל, את עם נטייה לסוכרת.
זאת אומרת, אין לי עדיין בגבול כזה, את מבינה?
אז את בגבול, אז כמה שפחות, את לא יכולה להימנע. אבל כמה שפחות. עכשיו, פה, טוב שאת מעלה את העניין הזה, כאן עלולה להיות לך איזושהי טעות בחישוב, בלי שאת בכלל אחראית אליה, כי לאחרונה, לצערי, התחילו לכתוב על, למשל, מוצרי חלב, את סוכר חלב לקטוז, שזה לא סוכר, וזה לא מתנהג אותו דבר בגוף, ואין שום סיבה לספור את זה בתור הסוכרים שאת אוכלת, אבל נגיד, מישהי בקורס דיאטה שלי בפייסבוק, היא כותבת, קניתי יוגורט טבעי, אין לו שום מרכיבים, רק חלב. איך זה שיש בו כפיות סוכר? אז כאילו התשובה היא, זה לקטוז, סוכר חלב, ככה חלב יוצא מהפרה, עם הלקטוז, אין מה לעשות בעניין, ולא צריך לספור את זה, ולא צריך לחשוב שזה כפיות סוכר. אבל כנ"ל, את יכולה לעשות לעצמך גם על זה. או שפשוט תלכי לדיאטנית שתרכיב לך תפריט בריא, אבל אני בעד לעשות את החישובים שלך פעם אחת, לא כל יום, להתחיל לשקול ולבדוק ולשקול ולבדוק, זה רק שתדעי לך.
ברור, לא, זהו. מינוס פלוס, כן.
בדיוק, לא, לחץ נופשי, פיתי. גם מעלה את הלחץ דם עוד יותר וגם מעלה את הסוכר.
לא, אין מצב.
יופי.
עכשיו לגבי המלך עצמו, שמעתי שמלך אטלנטי הוא הכי טוב. יש עוד דברים, משהו שרוצר, סרקנים.
לא, אותו דבר בכמות נטרן, אטלנטי יופי, אולי, 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 את יודעת מה, הוציא אותו מהאמצע של האוקיינוס האטלנטי. לא חשבתי על זה, אולי השרתים שם של העננים, של האינטרנט שם, אז הם יכולים לעשות את זה פחות בריא אולי. לחתידי, מה חפרו שווה מה זה. בכל מקרה, יש שם אולי, אולי, יותר מגנזיום, אולי יותר משהו, מבחינת נטרן, אותו דבר בשביל איך אל תתייחסי על זה בתור יותר בריא, כמות המלח שאת אמורה להגיע אליה, כמו שאת אומרת, זה פחות מכפית ליום, אז אין לזה שום משמעות.
אין בעיה, אני לא אעבור את הכמות הזאת. תקחי
מהמלח, בדיוק, יפה.
לא, אני לא אעבור את הכמות, אבל אם כבר אני הולכת ואני על המדף נמצא לי, נגיד, מלח אטלנטי, וסיקולניה, ושרשר סרחני, גם לא?
מה?
אוקיי. אמרו לי שרשר סכני, משהו כזה.
אני לא מכירה את הדבר הזה. זה אולי לא מלח, אני לא מכירה. זה צמח אולי מלוח ללא נטרן.
אז השטויות הזה לחפש דווקא מלח אטלנטי.
כי זה כן, או עם הלאיה או כאלה. את לא צריכה. מלח זה מלח, לא יעזור כלום, השפעה שלו בגוף היא אותו דבר.
בכמות אני לא אשנה. אבל הוא יותר עדיף לקנות את המלח אטלנטי.
לא יודעת אם זה עולה אותו דבר, ואת רוצה שיהיה לך משהו ורוד אולי על השיש, אבל...
הבנתי אותך, הבנתי אותך.
כן.
זהו, וקטנה קטנה, זוקיני, מקלפים או לא מקלפים?
אני לא מקלפת זה, את יודעת מה? ואני חותכת את זה כמו ברומא פעם, הזמנתי ליד
המרה... אני מחליטה
לתנור. בדיוק. אז תקשיבי ליד המדרגות הספרדיות שם, יש לי זיכרון כזה, שהאנטיפסטים חתכו את הזוקיני באלכסון. ואז יצא שרואים את הירוק הזה, כאילו ממש יפה כזה בכל עיגול, רואים אותו יפה כזה, הרבה כזה ירוק, וזה היה כזה יפה, ועם המלח גס, לא צריך אטלנטי, וספרי שמן, זה יוצא פצצה, טעים מאוד.
זה מה שאני עושה, אבל חשבתי שחייבים לקלף.
למה?
לא יודעת.
תראי, יש דברים שלא נורא אם את מקלפת אותם, תפוח למשל אותו דבר, סיבים תזונתיים אם את מקלפת או לא, מלפפון, אותו דבר כמעט, אם את מקלף אותו לא, בוויטמינים ובסיבים, אבל אם זה נראה יפה, וזה טעים, וזה עושה לך צבע יפה, אז אין שום סיבה לקלף. תשתפי עם סקוטש וסבון, זה מה שאני עושה. מספיק.
בסדר גמור.
בסדר.
יופי.
מהממת.
נהדרת, כמו תמיד.
נהדרת. תודה רבה, שבת נפלאה.
שבת שלום.
שבת שלום.
ביי.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
היום בפינת המיתוסים, האם באמת חומץ תפוחים שורף שומן ותורם לירידה במשקל? מטופלת שלי אמרה שזה רץ חזק עכשיו בוואטסאפ או איפשהו, אין לי שמץ של מושג, בטיקטוק, נזכרתי. והראתה לי סרטונים שטענו שקף חומץ תפוחים מעול במים על הבוקר זה מוריד במשקל, אז התשובה היא לא, זה בקיצור, אבל אני חייבת לספר לכם סיפור. כשהייתי ילדה, לא היה אינטרנט, כן? היה הכל בעיתון. הייתה שמועה כזאת או ידיעה כזאת בעיתון גם כן, שאם שותים חצי כוס לא כף, חומץ תפוחים כל יום בבוקר, יורדים במשקל בלי דיאטה, החומץ מפרק את השומן של הגוף. עכשיו לא היה אינטרנט, עוד פעם אני אומרת, כל מיני שמועות היו בעיתונים, היה גם נגיד ידיעות כאלה, אני מצטטת, אם אוכלים אוכל שרוף, אז אין לו קלוריות, כי הקלוריות כבר נשרפו. שזה נכון מבחינה כימית מדעית, אבל זה לא סיבה לאכול אוכל שרוף, גם אוכל שרוף מכיל כל מיני חומרים מסרטנים. היה גם ידיעות כמו, אם אוכלים אוכל כפור, זה מרזה, כי הגוף מבזבז קלוריות להפשיר את האוכל, מה שבמקרה ממש ממש לא נכון, אבל נעזוב לרגע את ההסברים המדעיים. אני רק חייבת להגיד לכם שאני זוכרת, שהיו באמת כאלה שאכלו אוכל שרוף, או נמנעו מגזר ועגבניה, כי היה כתוב בעיתון שזה ירקות משמינים, או גם כאלה שאכלו חומץ, שתו חומץ תפוחים על הבוקר. סתמו תף, ספרו עד 10, שתו חצי כוס של חומץ תפוחים שמעול בכוס מים כל יום בבוקר, וזה היה כל כך נורא, שאחרי זה הם רצו לפריזר לאכול בורקס קפוא, כי הבורקס הקפוא מבזבז קלוריות כביכול על אפשרת הקפואים. אז כמובן שההתנהגות הזאת לא מורידה במשקל. אני באופן אישי חייבת לציין שניסיתי לשתות חומץ תפוחים מעול במים, אני בורחת מזה עד היום כי הריח נוראי בעיניי. אז האם חומץ תפוחים שורף שומן? האם זה עוזר לירידה במשקל? לא, ממש לא. דיאטה מאוזנת ופעילות גופנית עוזרים לירידה במשקל ולשריפת שומן, אז במקום לנסות למצוא פתרונות פלא, כי אין כאלו, אפילו לא הזריקות האפונותיות, אז תעשו את מה שצריך, גם אם נדמה לכם שזה קצת יותר ארוך, או קצת יותר קשה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
יחב לי, שלום.
שלום, שלום, מה יחב לך?
לא, הנכד שלי כאן רוצה
לנדור עליי
את החלון.
הוא רואה רובוט במקרה, הוא רואה רובוט.
לא, לא, הוא באוטו, אנחנו, צלצלתם לי. קודם כל, תודה שאני בענייני המלח, פתר לי באמת בעיה כזאת.
זה תודה למאזינה של תת הנושא. אוקיי.
עכשיו, השאלה שלי, ביתי שתחיה בת 40.
כן.
וסבא ואבא עם סרטן מעי.
אוי.
עכשיו, כן.
אבא בן כמה?
אבל בסדר. מה?
אבא בן כמה?
אבא בן 86.
הבנתי. והסבא כבר ועוד בחיים?
כן, לא.
זה הסבא בן
86. לא, אבא. האבא.
יפה.
בן 86, אחרי מלנומה באור, אחרי מעי גס, חי.
יפה. כן. כל הכבוד.
אבל השאלה שלי, אני קראתי בפייסבוק כשאת דיברת על נושא שיבים, האם לקחת שיבים במצבה של ביתי שהיא עוברת ביקורות, את יודע, זה מרחף מעלינו, אולי זה מעורר במקום לעזור.
לא, לא, זה לא מעורר, זה עוזר חד משמעית.
באמת?
כן, עכשיו, המילה, אני חושבת שסטרס נפשי זה זרז מאוד מאוד גדול לכל המחלות, כולל סרטן ומחלות לב כמובן.
רגע, מה אמרת? מה זרז?
סטרס. אז מה שאני רוצה להרגיע אותך זה שהבדיקות של הקולונוסקופיה הן טובות, ואפשר לגלות התחלה של גידולים בשלב שזה ממש ממש לא מסוכן, לא מוצאים אותם בדרגה 4, שאז אומרים לך, אנחנו נעשה לך ניתוח, והסיכוי שלך לחלים הוא 80%, לא, אומרים לך, אוקיי, מצאנו את זה בשלב מוקדם, מוצאים את ההתחלה של הגידול, והסיכוי שלך להיות חולה אפילו, הוא כלום. אז קודם כל להסיר סטרס, כי אם עושים בדיקות כמו שצריך, ובתדירות טובה, ונמצאים בהשגחת הרופא המטפל, אז לא אמורה להיות שום בעיה. עכשיו, חוץ מזה, ברור, שהתזונה היא חד משמעית, גורם חשוב במניעה.
נכון.
ואחד הגורמים הכי חשובים במניעה זה אכילת סיבים תזונתיים. למה? הסיבים התזונתיים הם סופחים מלא חומרים רעילים שנכנסים למעיים. הם סופחים את חומצות המרה שלנו, אנחנו מפרישים חומצות מרה כדי להקל את השומנים, אבל אז אנחנו לא רוצים שהחומצות מרה האלה ייגעו בתאים של המעי הגס, כי יש להם השפעה לא טובה, והסיבים סופחים אותם ומונים את המגע של החומצות מרה. הסיבים התזונתיים מנפחים את הפסולת, זה כאילו סופח מים, ואז נוצר לחץ אחיד על המעי מבפנים, כאילו, זה לא, אוקיי, כאילו, אוקיי, פה יש לחוץ, פה אין לחוץ, זה כאילו, והכל אחיד כזה, לחצים טובים כאלה מבפנים על המעי, שזה חשוב מאוד לשמירה על בריאות המעי. הסיבים התזונתיים, מכל הסוגים, אבל גם אלה שנמצאים, נגיד, בשיבולת שואל, ובקטניות, וגם אלה שנמצאים בירקות ובפירות, אז חשובים מאוד מאוד, להימנע מהם זה רק במקרים, שיש.
לא, אז בסדר, פירות, ירקות, אוכל, ואת ממליצה על תוסף של סיבים.
כן, איזה סיבים את רוצה? כי כאילו הפסיליום, המחקרים מראים שהם הכי יעילים בהפחתת הסיכון, לכל המחלות, גם למחלות לב וסוכרת, אבל בעיקר לסרטן המעי הגס. העניין הוא שאם לא שותים עם זה מספיק, אז זה עושה יותר רע מטוב, אז, אז את זה בזהירות.
אפשר להתחיל...
בואי נגיד, כן, תתחילי מכפית עם כוס מים שלמה לתקופה של שבועיים לפחות, לראות שזה בסדר.
כן.
אם זה לא עושה לא כאבי בטן, לא גזים, לא עצירות, לא כלום, זה משפיע טוב, אפשר לעבור לשתי כפיות, ולא צריך האמת יותר מזה, אם אוכלים תזונה בריאה ואין בעיות של עצירות, אבל אם את רוצה להגדיל, אז זה בזהירות, לאט לאט, ותוך הקפדה על כמות המים ששותים, כי לפעמים זה עושה הפוך, את יודעת, אני איזה תקופה ניסיתי להוסיף, וזה לא היה לי טעים, אבל עשיתי מזה פנקייק, עשיתי עוגות עם פסיליום במקום עם קמח, עשיתי כל מיני שטויות, מאפינס, ונשאר הכלי, שרבבתי את הפסיליום עם הביצים, שמתי אותו בקיור, שטפתי קצת, נשפח קצת, תקשיבי, זה חסם לי, זה חסם את המדיח, זה חסם את הקיור, זה מתנפח, כל גרגר מתנפח פי 30, אז מבחינת לחץ אחיד על המעי, ותחושת סובה גם, והכל זה נפלא, אבל זה מתנפח, ואסור לשכוח את זה, כי אחרת זה יכול לעשות צרות.
הבנתי. אז זהו, זה מה שרציתי לשמוע,
אוקיי.
תודה.
בעין על מה? באהבה רבה ובריאות, בריאות לכולם.
כן.
לאבא, לסבא ולכם. ביי ביי.
תודה, ביי.
יש לנו עוד מאזינה, קו שלום.
הלו.
כן.
מאיה, זאת ברה, מה שלומך?
מה שלומך את?
אני, כן, אני עשיתי בדיוק מה שאת אמרת לי.
מה אמרתי?
אני עברתי לפסיליום. כן, ממש כמו שאת אמרת.
נו.
דבר דבר.
נו, בדיוק מאזינה שאלה.
הורדתי את השמן פרפין לשתי כפיות.
זה את, מה שלומך, מה שלומך. ועברתי
את הנורמלקס.
כן, כן.
ואני מרגישה ממש בסדר עם כפית אחת.
מהממת.
כפית, קניתי, את יודעת, הפקת פסיליום אורגנית.
יופי.
בבית מרקחת, וזה באמת נהדר, אני שותה אחרי זה מים. אבל מבחינת היציאות זה עדיין יש לי כמה פעמים, את יודעת.
שזה לא טוב או כן טוב?
תראי, זה די מפריע לי, תראי, אני עושה לקחות איזה 4 פעמים ברצף, וזה ממש קשה לי.
מה זה ברצף?
לא נעים לי. כאילו אני עושה, ואחר כך אני צריכה לעשות שוב, ואם אני אוכלת...
מה זה אחר כך, אחרי כמה זמן? זה לפני שאת יוצאת מהבית, הכל נגמר בבוקר?
כן, הכל...
מה מפריע לך? זה לא אמור להפריע לך, נו מעולה.
באמת?
כן! זה לא שאת כאילו יצאת מהבית ועכשיו אוי ובוא איפה נמצא שירותים נקי אלוהים ישמור, לא?
לא, זה לא, זה לא
נו,
קורה, זה לא
תקשיבי,
קורה.
את יכולה פשוט, חוץ מהפסיליום,
כן.
לשתות כמות מטורפת של משהו, לא משנה מה, סתם דוגמה, את יכולה לעשות כוס ענקית של קפה,
כן.
ואז עוד כוס ענקית של קפה, קפה דרך אגב מזרז קצת את הפעילות של המעיים, הוא קצת כן. גורם לפריסטלטיקה לתנועתיות, ואחרי ליטר נגיד ליטר שתי כוסות של חצי ליטר ליטר נוזלים יחד עם הקפה בטוח זה מזרז לך את כל הפעילות ואת מסיימת את זה הרבה יותר מוקדם ממה שנדמה לך
יו הלוואי
אבל זה לא נורא זה דווקא נשמע לי מצוין זה לא איזה בעייתי יש אנשים תשמעי יש אנשים שלא יכולים לצאת מהבית כי זה תוקף אותם בשעות שהם לא יודעים ואז הם פוחדים שהם לא יהיו ליד שירותים שהם יכולים להשתמש וכל מיני כאלה את במצב מעולה ומצוין.
אבל מאיה, אני לא יכולה לעשות את זה שכאילו אני אעשה רק פעם אחת.
מה אכפת לך? אני לא מבינה למה צריך רק פעם אחת. מה זה משנה כמה פעמים? קודם כל תשתי הרבה, זה יכול להיות שזה יוציא את הכל בפעם אחת, אבל דבר שני, אני לא מבינה מה זה משנה לך, כי זה לא איזה בעיה רפואית. את סתם חפשת.
לא, מה זה, תודה.
תחפשי בעיה אחרת. לא אין לך מה לדאוג, אין לך.
מאיה, בבקשה, עכשיו אמרת לי להמשיך אחר כך עם שתי כפיות.
אם זה בינתיים טוב לך, את לא צריכה לעלות, אם זה עשה עבודה טובה.
אני בינתיים עם כפית וזה ממש טוב.
אני מאוד 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 שמחה, את יכולה להמשיך ולא צריך לעלות, רק אם פתאום תראי, הסתגלות של הגוף עוד המון זמן, אבל בינתיים אני מציעה לך להשאיר את הכפית ולעשות לך ממש איזה מלא על הבוקר שתייה, שזה שוב יכול להיות קפה, לנסות את זה, אבל הרבה.
הרבה.
המון.
אוקיי,
זה עושה לחץ כזה וזה מוציא את הכל החוצה, זווי את השמן הזה, זווי.
להוריד אותו לגמרי?
הורדת אותו עוד לא?
לא, אני אמרת לי בהדרגה, זה כאילו רק שתי כפיות עכשיו.
הבנתי, אז שתי כפיות זה גם לא כזה משמעותי. אם את רוצה, את יכולה להמשיך עם זה, אני לא בטוחה שזה עושה...
עם שתי כפיות?
כן.
עם שתי כפיות?
כן, זה כלום.
זה עושה לי דווקא טוב.
אז יופי. יופי, אני מאוד שמחה.
מה זה תודה שפיצלת אותי, את לא מבינה כי...
זה חמודה מהממת.
מהנורמלקס להפקת פסיליום.
איך אני שמחה, שדרגת לך את הבריאות ורה בצורה משמעותית מאוד.
יו, יו, איזה בזכותך.
איזה כיף. יהיה, עכשיו יהיה לי שבת שמחה אחרי ששמעתי אותך.
תודה רבה.
מהממת. תודה רבה, תודה רבה. תודה, שבת נפלאה. אוהבת אותך חזרה. טוב, לפני הפרסומות, מחקר על חומר המשמר שגורם לסוכרת, ואם לא שמתם לב, סוכרת עלולה לגרום גם להשמנה. אז אמנם המחקר הזה בוצע בחיות מעבדה, כלומר בעכברים, אבל כדאי לדעת, כי זה הרבה פעמים קורה גם באנשים. אני מתחילה מהקדמה שחומרים משמרים הם מוספים לחלק מאוד מאוד גדול מהמזונות שלנו כדי להאריך את חיי המדף, כלומר שזה לא יתקלקל כל כך מהר. בהתחלה כמעט אמרתי למזונות מתועסים, אבל זה לא רק למתועסים, זה לא רק נגיד רוטב או נקניק, זה גם ללחם, להרבה לחמים, כמעט כולם, ולגבינות, הרבה מאוד גבינות, וזה מאכלים שלא נחשבים למתועסים, אלא למוצרי בסיס, אבל כדאי לקרוא את הרכיבים לראות, יש שם חומרים שומרים. איך הם פועלים? הם בעצם מעכבים את ההתפתחות של עובשים, יש גם קטגוריה אחרת שנקראת מעכבי חמצון, זה מעכב את החמצון של השומנים, כי שומן מחומצן יש לו ריח רע, אבל בכל מקרה, בכל קטגוריה, זה כימיקלים שלא אמורים להיכנס לגוף שלנו. יש חומרים משומרים טבעיים, ששומרים על המזון הרבה זמן, כמו למשל ויטמין C, זה סוג של חומר משמר טבעי, גם מלח, גם סוכר, אבל אז יהיה לנו ברוב המקרים רשום חומר משמר טבעי. עכשיו, תזונה בריאה זה בלי חומרים סינתטיים וכימיים, כי יש להם השפעות שליליות על הבריאות, גם בכמויות קטנות הם משפיעים, כי לדוגמה גם תרופות משפיעות בכמויות מאוד מאוד קטנות של אלפית הגרמים, כמויות שלא רואים בעין אפילו. אז חלק מהחומרים המשמרים מסרטנים, חלק גורמים לכאבי ראש, לבחילות, להפרעות קשב, חלק משפיעים אפילו על מצב רוח. אבל המחקר המעניין שאני רוצה לציין היום, בדק את אחד החומרים המשמרים הכי נפוצים, שנמצא כמעט בכל הלחמים שאנחנו קונים ובהמון גבינות, הוא נקרא קלציום פרופיונט, E282. הוא גורם לסוכרת ולמידות לאינסולין בחיות המעבדה. עכשיו, לא בוצע אמנם מחקר רחב בבני אדם, אבל עמידות לאינסולין גורמת להשמנה. ונכון שהשמנה זה לא רק בגלל חומר משמר, ומגפת השמנה העולמית זה לא בגלל חומר משמר, אבל אם אפשר להימנע מחומרים משמרים, בגלל כל סיבה, אז בעיניי כדאי. והיום בפינת טוב לדעת על תה ירוק. אז צמח התה, שהמקור שלו בעצם בסין, נקרא קמליה סיננסיס. עכשיו התה השחור ושאר הצבעים, וגם הירוק, מכילים קפאין, וגם נוגדי חמצון בכמות מאוד מאוד גדולה. ההבדל בין תה ירוק לתה שחור זה רק בתהליך העיבוד. כותפים תהלים, מחממים אותם, ואם מאפשרים לזה גם הצסה מסוימת, אז זה תה שחור, אם לא, זה תה ירוק. עכשיו, בתה ירוק יש בערך פי שישה נוגדי חמצון, שנקראים פלבונואידים, מאשר בתה שחור. אז היו הרבה מאוד מאוד מחקרים על נוגדי חמצון, מתה, אבל שימו לב, גם מירקות ומפירות, נמצא שהם מפחיתים דלקות מסוגים שונים, מפחיתים סוכר בדם, מפחיתים טריגליצרידים, מפחיתים שומני דם, עוזרים במקרים של מחלות מי דלקתיות, כמו קרון וקוליטיס, עוזרים במקרים של סרטן ומה לא. היו מחקרים שהראו שצריכת 5 כוסות תה ליום מפחיתה תמותה ממחלות לב, בהשוואה למי שלא שתה, או ש3 כוסות תה ירוק ליום מקטינה סיכון לאירוע לבבי ב-11%, והסיבה היא נוגדי החמצון שיש בתה ירוק. היו גם מחקרים שראו שצריכת תה ירוק קשורה לצמצום במשקל הגוף ואחוזי שומן נמוכים יותר, בגלל השילוב אולי של נוגדי החמצון שיש בתה יחד עם הקפאין שיש בו. אז היו המון 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 מחקרים, הועלו הרבה השערות לגבי אופן הפעולה של התה, אבל לא נמצא הסבר חד משמעי שהצליחו להוכיח עד כה. אז קודם כל, לדעתי חשוב לזכור שכל שתייה חמה ממלאת ותורמת לתחושת שובע ויכולה לתרום לירידה במשקל. גם תה ירוק, גם חליטות צמחים, בלי תוספת של חלב כמו שיש בקפה, בכלל מעולה. חשוב משהו נוסף לזכור, וזה שנוגדי החמצון שיש בתי הירוק הם לא בלעדיים לתי הירוק. יש בעוד ירקות ופירות רבים, אפילו בשוקולד מריר, יש נוגדי חמצון מסוגים שונים שכולם חשובים וכדאי לגוון ולצרוך מכל סוגי הצמחים שהטבע מציע לנו. התמקדות בצריכת תי ירוק או משהו אחר, זה לא יעזור כמובן אם ממשיכים לאכול בורקס, קרואסונים וצ'יפס. אבל כמובן ששתיית ירוק מצוינת ובטוח, בטוח, בטוח במיליון אחוז, לא מזיקה לאף אחד. יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
חן חן. אני ממשיכה ממה שאת עכשיו אמרת.
אוקיי.
שיש גם בשוקולד מריר.
נכון, בקקאו.
אבל בשוקולד מריר של כמה אחוז הכוונה?
שאלה מהממת, כי... יש, ככל שיש יותר אחוז קקאו בשוקולד, אז זה אומר שמוצקי קקאו, זה אומר שיש בו יותר קקאו ופחות דברים אחרים. אבל זה תלוי חברה. למשל, אני ראיתי שוקולד מריר מעולה היום בבוקר. ראיתי שוקולד שכתוב עליו מריר מעולה, ושיש בו מקום ראשון ברשימת הרכיבים, 60 אחוז, שיש בו מקום ראשון סוכר. אבל ראיתי של חברה אחרת, אותו אחוז 60 אחוז, אבל במקום הראשון היה המוצקי קקאו והסוכר הרבה אחר כך. זאת אומרת שאי אפשר לדעת, וחשוב מאוד לקרוא על אותה חברה, על האריזה, כמה מוצקי קקאו יש. ואם את רוצה את היתרונות של הקקאו, אז אפשר גם לעשות משקי קקאו, לא חייבים לאכול שוקולד. לוקחים כפית קקאו, גולמי, כזה שמכינים עוגה, שמים מים רותחים, קצת סוכרלוז, קצת חלב בסוף, כמו נס קפה, אני באופן אישי בעד חלב סויה או משקי שקדים למשל, ויוצא לך כמו נס קפה עם כל היתרונות של הקקאו.
זאת אומרת, אני פה מסתכלת בדיוק עכשיו על חבילת שוקולד כזאת, כן, 50% כן, כן. מוצקש.
ומה עוד? מה עוד? מה הראשון ברשימה?
יסד קקאו, חמת קקאו.
כן, הוא שווה.
סוכר זה השלישי.
הסוכר השלישי, אז יש יותר גרועים ממנו ויש גם יותר טובים, וזה בסדר גמור. כתוב לך בטבלה כמה סוכר יש? כמה אחוז? כמה כפיות?
כפיות... 12.5
ב-100 גרם. עכשיו שורה זה נניח חמישית מזה, זה 2.5 בערך, 2-3 כפיות סוכר לשורה, זה קצת הרבה האמת.
אבל עדיין יש לו, את יודעת, שני...
כן, כן, יש לו.
מדבקות.
אז ויטה מדבקות, גם על תחינה גולמית יש מדבקה.
נכון.
לא מתייחסים.
עכשיו עוד דבר מאיה, זה חשוב בהמשך למה שאמרת קודם,
כן.
עם החומר משמר הזה E282.
כן.
בדיוק רציתי לדבר איתך על לחם מסוים, ותוך כדי כך שדיברת, אז אני מסתכלת, אני רואה שבאמת יש בו
נכון.
את ה-E282.
נכון, ברוב הלחמים בסופר תמצאי את החומר הזה. תסתכלי גם אפילו על בולגרית.
בסוף אם זה באמת...
לא בעייתי. כדאי, אני לא נוגעת. לא יודעת מה אכפת לי, אני לא יודעת אם זה מזיק מאוד מאוד מאוד, או מזיק קצת, מה אכפת לי זה מזיק. אז למה שאני אוכל משהו עם חומר משמר? אני צריכה לשלם על זה שהמוצר החזיק יותר זמן מעמד? זה מעצבן. אני רוצה לקנות משהו טרי ואיכותי, ואני אשים בפריזר אם אני רוצה. למה אני צריכה לשלם כסף על זה שרוצים שאיזשהו משהו יחזיק מזמן מעמד שנה ולא חודש או שבוע?
אז החומר הזה יותר גרוע מחומרים אחרים, למשל מה-E202?
האמת שדווקא 202 די דומה, מהבחינה הזאת גם נמצא ברוב הלחמים, ואני חייבת להגיד לך שגם אם זה פחות, ה-202 גם אם לא גורם לסוכרת, הוא בטוח גורם למשהו אחר. זה כימיקל, אם את מבינה, זה לא אוקיי, בוא נשים פה מלח, את יודעת שנגיד בקופסאות שימורים, ברוב הקופסאות שימורים, למרות שקוראים להם שימורים, זה בלי חומר משמר, למה? כי כמות המלח שם היא ברוב המקרים כל כך גדולה, שחיידקים לא יכולים להתפתח. אז לא צריך חומר משמר. בגבינה מלוכה משום אגם, יש מלא מלח, אבל שמים חומר משמר. אחר כך בריבות. אחוז הסוכר גבוה, לא, אין חומר משמר. אז בגלל שהחיידקים לא יכולים להתפתח בכזה ערך חוסמוטי, בריכוז כזה גבוה, אז, אבל בחלק מאוד מאוד גדול מהדברים, יש חומר משמר, ואני חושבת שזה קצת פריירות לקנות דברים, שהסיבה היחידה שהוסיפו את זה לשם, זה לא שאני אהיה בריאה,
נכון.
זה בשביל הרווח הכספי שלהם, אז זה מעצבן.
בדיוק אתמול מצאתי לחם, שככה נראה ככה, על פניו נראה ככה זה.
תקשיבי, הבעיה, בדיוק, בדיוק, גם הסוכר בלחם הוא לא בעייתי בכלל. יצא לך אי פעם להכין לחם לבד בבית?
לא.
אז אני אגיד לך, אני הכנתי הרבה פעמים, פעם קניתי את המכונת אופה לחם הזה, זה עולה בערך 300 שקל אם אני לא טועה, שמה בפנים את המים, קמח, שמרים, מלח וכפית סוכר לכיכר לחם ענקית. עכשיו, שאת פורסת את הכיכר לחם ל... 20 פרוסות, מתוך הכפית סוכר, לחלק ל-20 פרוסות, כמות הסוכר שם היא נורא לא משמעותית.
נכון.
ואז מה שכן משנה לי לסוכרת או לא, זה אם הקמח מלא או לא. עכשיו, אני ראיתי מדבקות של האגודה הזאת, גם על ופלים ללא סוכר, רק בגלל שהם ללא סוכר, אבל יש שם קמח לבן שהוא בעצם גרוע, כמו סוכר לבן, ויש שם גם מרגרינות מסוגים שונים וכל מיני כאלה. אני לא מתייחס לזה, וגם לא לכותרות הגדולות על האריזה, אל תסתכלי על מדבקות, וזה יכול להיות לך כתוב לחם כפרי עם טעם של פעם, יכול להיות כתוב לך לחם בריאות מספר אחד בעולם. לא, תסתכלי מה רשום ברכיבים.
תגידי, והלחם הזה שאני מדברת עליו, כתוב עליו שזה לחם מחמצת.
גם לא קריטי. לא.
לא.
מה זה מחמצת? זה סוג של שמרי פרה, שאת יכולה כביכול להכין לך לבד בבית, שאת עושה עיסה כזאת. של מים עם קצת קמח, מחכה ששמרים נופלים מהאוויר ומתחילים לציס הזה, ואז את יכולה שזה כל הזמן יהיה, הם יציסו את הקמח ויציסו, וכל הזמן יהיה לך המון מחמצת, לוקחת חתיכה מהמחמצת ושמה אותה במקום שמרים בתוך הלחם. עכשיו, השמרים שמשתמשים, שאת קונה נגיד הבית הקוביות, או שמרים יבשים או מים, הם נקראים משום מה, שמרים מתועסים. אני לא יודעת למה קוראים לזה ככה, כי גם לחם זה מתועס, וגם גבינה זה מתועס, והכל בעצם זה מתועס אולי אפילו יותר. ושהחברות המייצרות של הלחם, הן משתמשות בשמרים כאלה, אז זה כביכול למה פחות טוב, אני לא יודעת. אם הם כתבים לך מחמצת, מה נראה לך? שהמחמצת היא טבעית לגמרי, או שיש בה משהו מתועס גם? לדעתי... אז לדעתי זה גם כן מתועס, אז מה שהופך לחם לבריא או לא, את לא צריכה להסתכל על מחמצת, או עם שמרים, את לא צריכה להסתכל עם סוכר או לא, את יודעת מה, אני לא ראיתי לחם ללא מלח למשל, אבל גם אז כמות המלח בפרוסה אחת היא לא כזאת גדולה שהיא צריכה להשפיע בכלל על החלטות אם לקנות או לא, מה שמשנה?
מצאתי לחם אחד בסופר שכתוב שהוא נטול אי,
יפה,
מכירה אותו?
כן.
אז זה באמת נכון או שגם פה יש איזה טוויסט?
לא
לא מגלים לנו.
לא יודעת מה שהם לא מגלים, אני לא יודעת גם, אבל הם השתמשו בחומרים טבעיים כמשמרים, כמו למשל ויטמין C, שנקרא במילים אחרות גם חומצה סקורבית שרשום שם, וזה בסדר גמור. אבל, שוב, אני לא זוכרת את הרשימת רכיבים של הלחם הספציפי שאת אומרת, מה שהופך לנו לחם לבריאות.
היא לא מופיע שם.
שנייה, רגע. זה טוב, אבל בואי נתקדם מפה לבדיקה הבאה. קודם כל בודקים שאין E, כמו שאת אומרת. אין E כבר מעולה. עכשיו הבדיקה הבאה, האם הקמח הוא מלא או לא?
כן.
אם הקמח מלא, מעולה.
קמח קוסמין מלא.
בסדר, קוסמין לא קריטי לי. קמח מלא, מעולה. יופי. אז כל כך, אני בעד צ'יפונים כבר.
שמן צמחי, מלח שולחן, אבקת סויה, רכז מיץ, הצרולה.
כן, כן.
כתוב אנזימים להפייה, אני מקווה שאין בעיה עם זה.
לא, אין.
מאיה, עוד דבר אחד קטן, שזה הכי הרגיז אותי אתמול.
אוקיי, בואי נתרגז ביחד.
קניתי חלב, רגיל,
כן.
לא עמיד.
כן.
אתמול היה 21 לחודש.
כן.
התאריך שלו, 21 בנובמבר. אני מסתכלת על הרכיבים, כלום, חלב בלבד.
נכון.
איך זה, בלי חומר משמר, מחזיק מעמד חודש ימים.
האמת שאני יכולה לתת לך הסבר חלקי בלבד, כי אני תוהה בדיוק כמוך איך זה יכול להיות, גם שאת יודעת שאני ראיתי על גבינה צהובה, עם חומר משמר ובלי חומר משמר, תאריך פג תוקף בשתיהם, עוד איזה 4 חודשים. ושאלתי כמה פעמים את החברות, ומודיעו שהבחירה של תאריך פג תוקף תלוי בהמון שיקולים, חלקם כלכליים, יש חברות שלוקחות סיכון יותר, ושמות תאריך יותר ארוך, בהנחה שיכול להיות שהמוצר יתקלקל ויקבלו החזרים, ויש חברות שלוקחות פחות סיכון, מהבחינה הזאת, ולא רוצים שיגידו להם דברים רעים, אז זה תלוי כנראה במלא דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אני יכולה להגיד לך, שהחלב הוא לא מה שיוצא מהפרה, מה שיש לך שם בפנים. הפרה לא... לא רק זה, הפרה לא מוציאה בול 3%, או בול 1%, או בול 2.7%, או אני לא יודעת מה שרשום שם. זה עובר איזשהו תהליך, ואחד מהתהליכים זה פיסטור, וזה אומר יש הגדרה מדויקת שאני כרגע לא זוכרת אותה, לכמה מעלות, לכמה שניות, אם אני לא טועה, 60 מעלות ל-30 שניות, אני לא זוכרת כמה, וזה הורג 99.99 מחיידקים, אחוז מחיידקים, ואז נשמר בקירור, ואז החיידקים שאולי כן נשארו שם, לא כל כך יכולים להתפתח, וזאת הסיבה ששמים לך את זה לעוד חודש. לדעתי אין שם חומרים משומרים אם לא רשום, אבל אני לא יכולה לדעת מזה, כי לא רשום. כן, נקווה. נקווה.
אוקיי, מאיה, הרבה תודה לך.
תודה לך על השאלות המעולות, מעולות, מעולות.
תודה.
תודה, שבת נפלאה.
שבת שלום.
יש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום, מאיה.
שלום, מה שלומך?
בסדר, אני מאזינה שלך קבועה.
איזה כיף לי, תודה רבה.
תודה לך על ההתשעות. עכשיו רציתי לשאול אותך בקשר לקמח לבן. בגלל שגילו לי סוכרת סמויה, את יודעת, לא חזקה כזאת קלה.
כן.
אז שלחו אותי לדיאטנית, והיא אמרה לי, לא רואים הרבה דברים.
כן.
אז עכשיו אני ככה לא אוכלת כלום, לא לחם, קמח לבן, לא פסטות, לא גזר, כלום, כלום.
נו.
אני משתמש, עכשיו רציתי לשאול אותך.
את כאילו, אם אני מבינה נכון, אז את מרגישה קצת מסכנה מהשינוי.
לא, אני מה זה מאושרת.
אז יופי, ואני בעד, אני ממש בעד, איזה כיף, אני ממש בעד בלי קמח לבן.
אני לא אוכלת לא פסטות, לא קמח לבן, לא תפוחי אדמה, כלום.
מהממת.
אני אוכלת בבוקר יוגורט אחד, קפה עם עוגיה שאני עושה עם קמח קוסמין.
אוקיי, איזה קמח? כי קמח הוא לא בכך טוב.
לא?
לא.
עדיף להשתמש בקמח מלא?
ברור, קוסמין זה סתם, זה סוג של חיטה, קוסמין לבן, רע לך לסוכרת, בדיוק כמו קמח רגיל לבן.
חשבתי שזה מה זה יעזור.
לצער, את יודעת מה, אני מודה לך.
כי כל העוגות...
אני מודה לך, תקשיבי על השאלה. כי כולם חושבים שקוסמין זה מילת קסם, זה מילה שנשמעת יפה, קסמים, קוסמין, אני לא יודעת מה. זה סתם סוג של חיטה, יש בזה פחות גלוטן, אבל זה בכלל לא יתרון פחות גלוטן, המאפים יוצאים יותר דחוסים ויותר כבדים. זה לא, אין בזה שום דבר טוב. אם את רוצה טוב לסוכרת, זה רק קמח מלא, לא אכפת לי רגיל מלא או קוסמין מלא, זה היינו הך. אבל יש עדיפות משמעותית לשיפון מלא, אם את רוצה לחם שיפון שהוא 100%.
יש קמח שיפון?
כן, ויש קמח שיפון מלא בלחמים הקנויים בכל מיני מקומות אפילו.
אני לא קונה, אני הפסקתי בכלל לאכול לחמים.
רגע, אז התחלת להגיד.
לחם שעשוי מקמח שקדים.
או, זה בכלל טוב.
עם דגנים.
איזה דגנים?
גרעינים, את יודעת, גרעיני חמניה.
זה לא דגנים, אוקיי.
זה ללא סוכר.
מצוין.
אז אני אוכלת, בהתחלה הייתי אוכלת שתי פרוסות, כל פרוסה זה 2.9 קלוריות. עכשיו אני לא אוכלת, אני אוכלת אחד בבוקר עם הקפה.
אוקיי, ואז מה? מה השאלה הייתה בעצם?
השאלה, בקשר לקמחים.
אז עדיף לך קמח שיפון מלא.
לא זזה למעלה או למטה.
מעניין, ירדת 5 קילו וזה לא זז למעלה או למטה.
זז בהתחלה ל-5.9.
כן.
ואחר כך היו לנו אירועים.
מה את אוכלת ב...
אני לא יכולתי להתאפק, זללתי פה ושם. ועלה לי ל-6.
אחרי כל אירוע את הולכת עושה בדיקה דם לבדוק מה זה.
לא, לא, אני לא עושה.
תקשיבי, בלי
חכי, אני לא אלך לחתונה.
בטח שתלכי, אבל אל תוכלי שם קמח לבן, מה קרה?
לא אכלתי, אבל היה כל מיני דברים מפתים.
תקשיבי משהו, תעשי חודש בלי לסטות ימינה ושמאלה, תעשי עוד פעם את הבדיקה.
כן, אני כבר...
הקמח שקדים.
לא,
שנייה רגע, יש לנו עוד דקה, אז אני צריכה לסכם. הקמח שקדים הוא מצוין.
Okay.
אם את רוצה לחם ממשהו, אז בבוקר וקמח שיפון מלא. Okay. בצהריים את אוכלת איזושהי תוספת כמו אורז לבן, כי הוא גם כן לא טוב לי.
לא, לא, נגבור.
מה את אוכלת בארוחת ערב? בואי נשמע.
אתי מהבית.
הערב, מה הערב?
בערב אני לא אוכלת כלום כמוך, אני שותה בירה עם קצת שקדים.
מצחיקונת. לא טוב לי בירה בערב לסוכרת.
אז מה לעשות? לא לשתות את הבירה?
את יודעת מה? קצת שקדים קצת מעכבים את העיכוב שלה.
אבל אני לא שותה בקבוק, אני שותה חצי בקבוק.
לא נורא בכלל. וסלט לא? כלום?
לא. רק בצהריים אני אוכלת סלט ענק.
תשמעי, אמא, התפריט שלך נשמע לי מעולה. את צריכה להתמיד בו פשוט בלי כל האירועים האלה באמצע שדפקו.
אין לי עכשיו יותר אירועים.
יפה, אז תעשי חודש. תקשיבי, אנחנו צריכות לסיים. תעשי חודש, את התפריט שאת אמרת, ואז תעשי בדיקה. אני די בטוחה שיורד לך הסוכר. אם לא, את מתקשרת עוד פעם.
אבל
רגע,
שנייה. אני נהנית לשמוע אותך.
אני רוצה שיעורי בית, תרשמי מה את אוכלת כל יום לפני שאת מתקשרת פעם הבאה.
טוב.
יופי. שבת נפלאה, ביי ביי. הגענו לכמעט סיום המתכון שלנו היום, מאפינס טונה. מתכון ברעיון שיש לאומית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שכבר ירדה 21 קילו דוגמנית עלי נראית. והתמונה המהממת תהיה אחר כך באתר האינטרנט של הרדיו שלנו. מה עושים? קודם כל זה 8 יחידות, 84 קלוריות ליחידה עם 12 גרם חלבון. מערבבים קופסת טונה במים, 3 ביצים, 250 גרם בולגרית למריחה, כפית אבקת מרק בצל, תבחרו את זה שכתוב רכיבים טבעיים בלבד, ותבלינים, פלפל שחור, שום גבישי, זהו. מערבבים, ממלאים את התבניות מאפינס, מפזרים סום לשחור למעלה לקישוט, עופים 20 דקות, ונהיה לכם מאפינס טונה. לא ניסיתי, כי אני צמחונית, אבל התמונה נראית חבל על הזמן, וזה נשמע לי שאין פה מה שלא יצא טוב, וזה מנת חלבון בקצת קלוריות. 2 כאלה עם סלט לארוחת ערב, גם בזמן דיאטה. אז זהו, אז קודם כל, המון 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 תודה לכל מי שעלה לשידור, והמון תודה גם למי שהקשיב, למי שצפה, למי ששלח הודעות. תודה רבה רבה למאירה פרץ, לאבישג אליסף שוסטר, לג'וני דוב ולרון שהין. אחרינו פרופסור רפי קרסו, כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.